כשעם ישראל אמור לצאת ממצרים, הוא צריך להגיע להר סיני. אתם יודעים, באותם פסוקים בפרק של המשיח, בפרק י' א' י' ב' בישעיהו, פתאום עוברים שם לרעיונות של מים. אז שם מופיע בהמשך ההליכה הזאת, כשמשיח וגר זאב עם כבש והכל, תראו מה יקרה שם בהמשך. כל זה נמצא אגב בהפטרה שאנחנו נוהגים לקרוא ביום העצמאות. היא ההפטרה שבגלות קוראים ביום אחרון של פסח, כשיוצאים ממצרים, בשמיני, מה שנקרא. ושם פתאום כתוב כך, תשמעו, זה דבר מדהים: ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל. מכל זה הרמב"ם מושפע כשהוא מתאר מה יעשה המשיח, נכון? יחזיר והכל. נפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרייתו. האויבים מבחוץ. זה דבר הרבה יותר גדול גם יקרה. אפרים לא יקנה את יהודה, זה בכלל נס. ויהודה לא יצור את אפרים. אבל קודם כל הניסים הקלים, ואחרי זה הדברים המופלאים. ואז, והחרים השם את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בים רוחו. שמעתם מה יעשה הקדוש ברוך הוא פתאום? והניף ידו על הנהר. אתם זוכרים משהו שהיה פעם כזה? נטה ידך על הים, נכון? ובקהו. והיכהו לשבעה נחלים והדריך בנהלים. והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. ואמרת ביום ההוא, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד. ואז הושבתי מים בססון ממעייני הישועה. אומר התניא, האדמו"ר הזקן בתורותיו ויקרא, אתם יודעים מה יהיה שם בנהר? למה היה צריך קריאת ים סוף אחרי יציאת מצרים? כדי להגיע להר סיני. תשמעו, זה מבדים. למה? כי בהר סיני הביא הקדוש ברוך הוא את האדם, את ישראל, ודרכנו באחריות אחרת אמיתית את העולם כולו, לזה שהאדם פה יכול לראות את הקולות. לא לשמוע, אלא לראות. שמחזיק יהודים בעולם הזה שנים על שנים, יום יום, זה שמע ישראל. הרגעים הכי קשים שזה נאמר, זה דווקא כשאתה כאילו לא רואה כלום, ואז אתה מסתכל פנימה ואומר, השם אלוהינו השם אחד. בהר סיני העם הזה יגיע אחרי שבעה שבועות של ספירת העומר לראות את הקולות. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השן. רואים. עוד רגע נדבר מה קרה להם בעקבות זה. כדי להגיע למציאות שבה אתה יכול לצאת ממצרים, שבה תמיד אתה רואה את המיצר המקביל למיצר הקודם, ואתה רואה את האין סוף ברוך הוא, היה צריך להחזיר את העולם לתחילתו ולקרוע את הים ולעבור בתוך הים ביבשה. המעבר הזה בתוך הים הוא חזרה אל העולם הראשון. קריאת ים סוף לקחה אותנו ממצרים, ולאט לאט 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 אנחנו אמורים להגיע להר סיני. אלא שבהר סיני הייתה רק בעיה אחת. הגענו לשם כי הקדוש ברוך הוא הביא אותנו. ראינו הכל. הכל. אבל וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. העולם לא היה מסוגל לעמוד בראייה הזאת. 40 יום אחר כך הגענו לעגל. ואז הסתבר שהכל היה בעצם, רק בעצם, 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 נקודת צפי. לכו לכיוון הזה. את שברי הלוחות יניח משה רבנו בארון בצד הלוחות. אנחנו נקבל את התורה בלוחות השניים. אבל נזכור שיש לוחות ראשונים שהם שבורים. אנחנו נקבל את התורה במעמד הר סיני הבא, בו לא נראה קולות ולא יהיו לפידים. אנחנו נקבל את התורה כשנתחיל עכשיו את העבודה מלמטה, כשנתחיל לעשות את המלאכה האמיתית שצריך אדם לעשות כדי לקבל תורה. כשיבוא משיח, הוא יעשה שוב מעמד הר סיני, והוא ישיב את העולם כולו לדת האמת, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. ואז נראה על פי כוח האדם להשיג את דעת הבורא. להר סיני הגענו שלא על פי כוח האדם. נבהלנו, התייאשנו, ואמרנו למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אנחנו יכולים להגיע רק לשמיעה, ועוד פעם אחת אנחנו מתים, ואולי תסביר לנו למה היה הדבר הנורא הזה, הרי אנחנו לא עומדים בו. אילו היה רוצה, היה משה רבינו אומר להם למה זה היה, כי ביקשתם, כי אמרתם כל אשר דיבר השם נעשה, כי אמרתם לישון חז"ל רצוננו לראות את מלכנו, כי ביקשתם. משה רבינו לא עונה כך, כי משה רבינו יודע מה עבר פה עכשיו, והוא אומר לעם, ויאמר משה לעם אל תיראו. זה תהליך שכל אחד מאיתנו עובר תמיד, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, לרומם, להעלות על נס, לראות פעם אחת מרחוק מרחוק את האופק, להישרף ממנו לרגע, אבל אל תפחדו, אתם חוזרים הנה. אבל עכשיו אתם רואים את הכיוון. כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. ומרגע זה ואילך העם נותן את הכוח, ומשה בערפל, ואני מאמין במשה שמקבל ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, חוזר עכשיו מהר סיני. רגע רגע, ומה יהיה לעתיד לבוא? כל העולם הולך במהלך אחד מאותו רגע של מעמד הר סיני. המהלך להגיע לשם, לא כי הקודש ברוך הוא שם אותי שם, אלא כי העולם כולו יוכל לראות את זה. להגיע לשם במציאות הכי טבעית, להגיע לשם כי אני ראוי להגיע לשם. אתם יודעים למה אמר הרמב״ם, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם? לא כי הוא אמר, איך יכול להיות שנמר יגור עם כבש? זה לא רציני בהבנה. כי הרי הוא אמר שכל אומות העולם יגורו עם ישראל בנחת לעולם, וכל המעדנים יהיו מצויים כאפר. מה, הוא לא ידע את רבי שמעון, מה כל כך קשה? הרי הוא אומר בעצמו בהמשך שאת המשלים נבין רק אז. כי לרמב״ם היה חשוב, זה דבר מופלא, להגיד שימות המשיח זה היכולת להביא את העולם מהמקום הכי אמיתי שלו, הכי אפור, הכי ריאלי למדרגה הזאת של ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. אל יעלה על הלב שבימות המשיח פתאום יהיה בום ועוד פעם הר סיני לא טבעי ולא נורמלי, כי לימות המשיח כאלה אני לא מחכה, כי עוד פעם יהיה חטא העגל. הרמב״ם אומר, אתה יודע מה זה ימות המשיח? ימות המשיח זה התחייבות שמה שהקדוש ברוך הוא התאווה להיות לו דירה בתחתוניים זה יהיה. לא ינסו אותם העמים, זה לא מעניין בכלל. לא יחכו לכלכלה מדהימה, זה לא מעניין. לא כי זה לא מעניין, כי כשצריכים לשכנע ילד לאהוב משהו גדול, משכנעים אותו ואומרים לו תהיה לך סוכריה. כשהוא מגיע לאהבה הזאת, אז השכר שלו זה האהבה. הוא לא צריך סוכריה עכשיו, זה מצחיק אותו. כשנגיע לרגע שבו מה שנראה ונרצה זה דעה את השם כפי כוח דעת האדם, הדבר האחרון שיעניין אותי זה איזה הוקוס פוקוס ירד באיזה שעה. זה פשוט לא מעניין. מעניין רק דבר אחד: באמת העולם הזה, המצרים הזה, יכול להיגמר? שאלתי, אז למה זה עיקר גדול באמונה? שואל רבי יוסף אלבו שאלה מצוינת. זה שכר ועונש. על פי הרמב״ם זה לא קשור בכלל לשכר. כשיהודי עושה מצווה, כשיהודי עושה משהו טוב, כשיהודי רוצה לעשות משהו יפה בעולם, כשאדם רוצה לעשות משהו טוב, הוא צריך לדעת שלעולם הזה יש משיח ויש טעם למה שאתה עושה. מה יתמרץ אותי עכשיו, פה הרגע, לפעול? משיח. משיח אומר, מצרים יכולה להיגמר. משיח אומר, אראנו נפלאות. משיח אומר, יגיע רגע שבו ישיגו את הדברים הסתומים. הרמב״ם מסיים את מפעלו ההלכתי. וכשהרמב״ם מסיים את המפעל ההלכתי שלו, הרמב״ם בא להגיד, אדם, בפעולה שאתה עושה, לשם אתה מוביל. זה ריאלי לפה, עכשיו, כאן. משיח זו הלכה. יש שיר גאוני שמשיח לא בא, לא מצלצל. משיח לא מטלפן, משיח לא מצלצל. אני מאחל לכם שמשיח גם לא יצלצל. ושאם הוא יצלצל, שיהיה שביטה בבזק. ושלא יגיע לכם הטלפון. כי משיח שצריך לצלצל, שלא יגיע. רוח אפינו, משיח השם. משיח זה על רטט. זה לא צריך לצלצל. משיח זאת מציאות שמתרחשת פה, השנייה, כאן, עכשיו, וכל שנייה היא מציאות שהיא העיקר שעליו בנויה התורה. ומי שלא מאמין בזה, כופר בתורה ובמשה רבינו ובנביאים, וביכולת להאמין שהעולם הזה הוא סתום, והוא יכול להיפתח. ומי שלא מאמין שהעולם הזה יכול להיפתח, לא יצא ממצרים. אז אין תורה בלי משיח. לכן אותו הרמב״ם שבא ומקפיד להגיד אל יעלה על הלב שבימות המשיח, הוא הרמב״ם שמתאר בדיוק מה הציפייה. רק אחת. מה לא ומה כן. לא שישלטו על כל העולם. עכשיו, כשאני קראתי את זה תמיד הבנתי, בסדר שישלטו, אבל לא זו הנקודה. מה, לא נורא, ביי פרודקט זה לא רע. שטויות. אם אתה עדיין בזה, אז אתה לא מחכה למשיח. סימן שאתה עדיין עסוק בשאלה על המשכורת. אז אל תספר סיפורים על המשיח. אז אתה תמשיך לשאול מה יהיה עם התרנגולות. ותבקש שהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו ממצרים יציל אותנו גם מהמשיח. כי זה יתקע לך את התרנגולות ואת הביזנס. זה יתקע לך הרבה תוכניות המשיח. זה משיח שצריך לצלצל, ולפעמים זה בדיוק שאני ישן. לא כדי שישלטו על כל העולם, פירושו לא כדי שישלטו על כל העולם. זה לגמרי אחרת מאיך שאני לפחות הבנתי. לא כדי שירדו בגויים, לא. ואם זה לא מספיק, לא מעניין אותך, אז יש לך בעיה עם משיח. לא כדי שינסרו אותם העמים. מה, אבל כשמשיח יבוא וישראל יהיו חכמים, אז בטח ישירו לנו ימים על ימי מלך, לא? מה לעשות? אתה מחכה לך עכשיו, לא למשיח. אתה עכשיו בסוג בפרנסה שלך, יש לך בעיה. כשתשתחרר ממך, יש סיכוי שתתחיל לחכות למשיח כבר. לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. מה, אבל אמרת שהעולם יתנהג באופן טבעי. אז בשביל מה המעדנים מצויים כאפר, אם זה לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח? אומר המשך חוכמה, אתם יודעים מה זה לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, והמעדנים מצויים כאפר. המעדנים מצויים, וזה מעניין אותך כמו שמעניין אותך האפר. למה? לא כי אתה גדול לעולם. כי כשמציעים לך את הדבר שהכי מעניין אותך, ומציעים לך ליד זה טרקטור גדול, אתה לא מבין מה רוצים ממך, זה רק מפריע פה בדרך. והמעדנים מצויים כאפר. ויהיה להם רק דבר אחד, שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. ואת הלכות משיח מסיים הרמב״ם במילים כמו שבארנו בהלכות תשובה. אתם מבינים מה זאת תשובה? תשובה זה שאפשר לשוב. לא הבנתי, אז את כל המסלול עשיתי כדי לשוב? לא, את כל המסלול עשית כדי שאתה תזכה בזה מפה. לכן העולם הזה צריך יהיה להיות כזה שזה מגיע מהנקודות הכי אפורות, מהלכלוכים, מהבוץ, מהמקומות הכי נמוכים. אתם באמת חושבים שלרמב״ם היה קשה לקלוט שזהה וכבש זה יכול להיות כפשוטו? זה הקושי של הרמב״ם? אני מודה, וטיפשותי ככה חשבתי פעם, וניתחתי הרמב״ם, זה הרמב״ם, שטויות. הרמב״ם אומר, צריך להבין את המהלך. כשהעולם כולו יעסוק באור האינסופי, ברור שהזאב הפיזי יגור עם הכבש. זה ברור לגמרי. שוב יקרה הים, שוב יקרה הנהר, אבל הפעם יהיה שם מסילה לשאר עמו. אתם יודעים מה זה מסילה? מסילה זה מסילה שאתה הולך בדרך שלך, בקצב שלך, במסילה שאתה סללת בעצמך. אתה יודע מה מביא משיח? לא הטלפון, אתה כאן עכשיו. רב שמעון הוא האדם שלקח אותנו במקומות הכי נמוכים בעולם ואמר, אני רואה את הגשרים. אבל הוא תמיד ראה נכון. תמיד הוא ראה נכון. ובחיבור הדילך יפקון בני ישראל מגלותה ברחמים. כתוב בזוהר הקדוש, תשמעו את המשפט, בחיבור הדילך בזוהר הזה יפקון בני ישראל מגלותה ברחמים. רחמים זה לא שיצאו מהגלות. ודאי שיצאו מהגלות. גם מהר סיני יצאנו וראינו את האור. אבל זה לא היה ברחמים. רחמים זה שזה אנחנו נגיע לזה. רחמים זה שאנחנו נוכל להגיע למקום הזה. אם זה זוהר, כמו בסעודה שלישית הזכרנו, העולם רגיל להגיד, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. משפט חשוב. בדרך כלל ההסבר של זה, היזהרו. תורה עוד תצא מבני עניים, לא דווקא מהמקום שחשבת. ולעניות דעתי, פירוש הפשט הוא אחר לגמרי. את הזוהר האמיתי אתם תקבלו מבני העניים. היזהרו, אתם עוד תוארו באלף, לא מאיפה שהיה פנס וכמה זיקוקים עם זרקורים. אתם תוזהרו, תזדהרו מבני עניים. כי משם תצא תורה נטו, בלי פוזות, בלי רבע משרה נוסף. תתחילו להכיר את המושג של בני עניים, רוחנית, גשמית, פיזית. בעולם שלנו בני עניים זה אלה ש... אני משאיר בחדר מאחורה, לא להרוס את השידוכים. בני עניים זה מה שאין סיכוי, אבל אין דבר. חמוד. אחד ככה יצא, מה לעשות? יזהרו בבני עניים. המשיח הזה שמדברים עליו יהיה עני ורוכב על חמור. והעניות הזאת היא היכולת להגיע לעולם שמלא מאדמים, ומבחינתך זה אפר מוחלט. כי אתה חי עם המאדמים. אתה נמצא שם, אתה הובלת את הכל. אין כמו רבי שמעון תנא שעוסק בעשייה, בחובת העשייה. אתם יודעים מה קורה לרבי שמעון כשהוא יוצא מהמערה? הוא הולך לטבריה ושואל, מה עושים? מה עכשיו עושים? תגידו לי בשוק, איזה בסטה, תגידו לי מה להרים פה. הוא הלך למערה. כשהוא יצא מהמערה בפעם הראשונה עם רב לזר, עומד שם בכניסה אליהו ואומר, מי יודע, מי יודע לרבי שמעון שרומא נגמרה? בעיני רוחי אני תמיד רואה את אותם ניצולים שאולי עד עכשיו מסתובבים באיזשהו מקום בעולם וצריך שמישהו יודיע להם שזה נגמר. אולי הם עוד מתחבאים איזה אצל איזה אצל נוצריה סקנה. אולי הם הסבתא שאני לא יודע איפה היא. מי יודיע שזה נגמר? מישהו צריך להודיע לו. רב שמעון ורב לזר יוצאים והם רואים את העולם, והם יודעים שרומא הפיזית, ההיסטורית, המדינית נגמרה. הם יודעים שפה אין רומי עכשיו. הם יודעים שזה ברומא. והם מסתכלים מסביב ורואים את כולם עוסקים בחיי שעה ונבהלים. והם אומרים, רומא נשארה. זה הכל רומא. ממשיכים עם הגשרים ועם השווקים ועם המרחצאות. ממשיכים להסתכל בחוץ. ממשיכים להסתכל במקום שאף פעם לא יכול לחדור פנימה. בכל מקום שהם היו מסתכלים היו שורפים. אתם יודעים מה זו השריפה הזאת? השריפה הזאת זה ההפך מהמדורה של ל"ג בעומר. השריפה הזאת שהם היו שורפים זה מה שהיה קורה לי אילו האור האינסופי היה בעולם ואני הייתי נשרף בו. וחזרה בת קול מן השמיים ואמרה להם, תרחו מיד למערה, להחריב את עולמי יצאתם. והם נורא רצו לענות לבת קול בערך כך, כן, רוצים להחריב את העולם, את הנעלם, רוצים אור. לכו למערה, שם יהיה לכם. והם יוצאים אחרי שנה, 12 חודש. הם יוצאים החוצה ורבי שמעון מסתכל ורב לזר ממשיך לשרוף. רבי שמעון אומר לו, די, די לעולם בי ובך. אתם יודעים מה זה די לעולם בי ובך? העולם צריך להישאר עולם. אלא מה אתה אומר? צריך שלעולם הזה יהיו סדקים כדי שיהיה און סוף, שיהיה אור. זה מה שמוטל עלינו. די לעולם בי ובך. לא טוב יותר עכשיו. לא טוב. ראיתי בני עלייה והם מועטים. בני עלייה פירושו כאלה שיכולים להיות פה, אבל הם חיים בעלייה. וכך צריך, כי העולם צריך בקצב שלו להגיע למשיח. בחיבור הדילך יפקון בני ישראל מגלות ברחמים. בקצב שלו, לאט, לאט, תעצור, בן, תעצור, אל תשרוף. אבל הוא לא יכול, הוא ממשיך לשרוף. הוא לא יכול. קוראים לזה רצו ושוב. הוא לא יכול, הנפש האלוקית מתפרצת. האש רוצה לצאת מהפתילה, הוא לא יכול. ואבא מנסה להרגיע. יודעים איך קוראים ליהודי הזה שכל מה שהוא יודע בעולם הזה זה היחיד שיודע לראות, קוראים לו שמעון. הוא עוצר את עצמו בשמיעה, הוא מפנים. זה שכותב ספר שנקרא זוהר, כי יש אור גנוז, יש אור ששומעים, יש אור שבמידת הגבורה מצמצמים פנימה, שלא יפרוץ, שלא יתלכלך, שלא יצא קודם זמנו. הוא זה שאחראי לגלות את כל הרזים, והוא רבי שמעון. הם ממשיכים ללכת עד שהם רואים את הזקן עם שני ההדסים. ערב שבת, עוד כמה דקות שבת, הם היו צריכים להגיד לו, תגיד לי, אתה לא היית במקווה עוד? ערב שבת עם כובע טמבל, זה מה שיש לך לעשות בחיים? אני מסתכל על רבי שמעון ושואל אותו, תגיד לי, מה, לאן, מאיפה, מה זה? ואומר להם, הזקן זה לכבוד שבת. הדסים זה מה שמופיע בכל הגמרות כמה שאיתו רקדו לפני הקלה. היו לוקחים שני בדי הדס ורוקדים לפני הקלה, כיצד מרקדים לפני הקלה. והזקן הזה זה כנסת ישראל. והזקן הזה הולך עכשיו לקראת שבת, והוא רץ אל הקלה עם שני ההדסים האלה. הם שואלים אותו, למה שניים? והוא אומר להם, אחד כנגד שמור ואחד כנגד זכור. הוא שואל אותם בעצם, תגידו, במערה גם כן יכולים לקבל שבת? את החוויה הזאת של לקבל שבת יש שם במערה? גם אצלכם אפשר לצאת מהשדה עם שני הדסים ולקבל שבת? אתם לא מבינים מה חסר לכם? רב שמעון אומר לרב לזר, ראה בני כמה חביבים מצוות על ישראל. הוא רץ לטבריה ושואל, יש משהו לתקן פה? והוא מגיע הביתה וחתנו רבי פנחס בן יאיר רוצה לרפא אותו. וכשהוא רואה את כל הפציעות, את כל הגוף, הוא בוכה. וכל דמעה במלח שלה עושה כאבי תופת. ורבי פנחס בן יאיר כל כך מצטער, ורבי שמעון כל כך שמח. אתם יודעים למה? כי רבי שמעון אומר לו, התפקיד שלי זה לעבור את כל הפצעים. עוד פצע, עוד פצע, עוד פצע. עד שנוציא את הזוהר, עד שנוציא את האור. ביום של הוד שבהוד הולכים יהודים ומדליקים אש, אש שורפת כמו רב לזר. וליד קברו של רב לזר וליד קברו של רבי שמעון מדליקים אש שלא שורפת, בעזרת השם, שמבקשת להאיר. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. כמו כל הימים בספירת העומר, ל"ג בעומר הוא המסלול למעמד הר סיני. האם נגיע למעמד הר סיני הזה יותר מוכנים להמשיך את מעמד הר סיני, למעמד הר סיני הגדול, שלא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי? ולמה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי? לא רק כי הם יהיו נחמדים, כי הם יהיו מתורבתים. ההיסטוריה לימדה, ואנחנו על בשרנו למדנו הרבה פעמים, והדור של הורינו הוא הדור שיספר לנו עם גופו ועם נשמתו איך אפשר להיות מתורבת מאוד. איך אפשר להיות מוזיקלי באופן מדהים? איך אפשר להקים אגודות של צער בעלי חיים? בשם הפילוסופיה המטורפת שלך. להרע ולהשחית ולגזול ולאנוס ולרצוח ולשרוף ולטבוח. אבל יהיה רגע שלא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, לא כי כך הם חושבים, אלא כי כולם יבינו שמלאה הארץ רק דבר אחד, דעה את השם. אתם יודעים מה הפירוש כי מלאה הארץ דעה את השם? כשאומרים כי מלאה הארץ, בטח אומרים מלא, הילדים אומרים מלנת אלפים. כי מלאה הארץ דעה את השם, פירושו שלא יהיה בארץ שום דבר אחר, אין עוד מלבדו. כי מלאה הארץ דעה את השם, זה שלא תהיה עוד דעה, זה שהכל ייבטא להשם, לאין סוף ברוך הוא. כשלא יראו ולא ישחיתו, לא כי באינטרס שלי כדאי להגיד להם שהפעם כדאי להם להקים מדינה, אלא כי מפה למטה אנחנו מבינים שהשם אחד ושמו אחד. זה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. אלה המילים שחותם הרמב״ם את היד החזקה. היה מתאים אולי שהמילים האלה יופיעו בסוף מורה נבוכים, בסוף ספרי הפילוסופיה, בסוף פרקי הנבואה. הם מופיעים בסוף ספר שופטים. הם מופיעים בסוף הלכות סנהדרין. הם מופיעים בסוף ההלכות שעוסקות בעדות, בבית דין, בגנבים, בגזלנים. הם מופיעים בסוף הלכות שופטים ומתארים שיום יבוא ויהיה מלך שכל עניינו יהיה ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ומה שיוביל לזה הוא 14 הספרים שקדמו לזה. את הספר הזה פתח הרמב״ם ביסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. את הספר הזה הוא חתם ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה המשיח שעליו הרמב״ם מדבר. זה המשיח שרבי שמעון ביקש מאיתנו לדעת שאנחנו מביאים בעולם. זאת האהבה האדירה שהקראנו לרבי שמעון כל ההיסטוריה. רבי שמעון לימד אותנו איך יכול להיות שבמקום הכי חשוך אנחנו מביאי המשיח. רבי שמעון לימד אותנו לא לחכות לשום משיח שיצלצל. אתם יודעים מתי רבי שמעון דיבר איתנו? אחרי האכזבות הגדולות. רבי שמעון הוא תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון לימד אותנו שהחיכייה למשיח היא העיקר של התורה, היא לא שום דבר מדיני, היא לא כרוכה בשום ניתוח פוליטי היסטורי, היא לא משתנה, היא אפשרית, כי ממצרים אפשר לצאת רק אם אתה עולה במסילה. עד ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זכותי דבר יוחאי יגן עלינו.